בוקר טוב. מחר זה יום ט"ו בשבט. זאת אומרת הלילה, מוצאי יום ראשון, זה ליל ט"ו בשבט. יש שנוהגים מנהגים מיוחדים לליל ט"ו בשבט. זה לא חובה, אבל יש נוהגים, כך הזכרנו גם בשנים קודמות. אני אחזור על חלק מהדברים בקצרה. אסור להתענות, אסור לצום ביום ט"ו בשבט. יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט. קוראים, יש סדר, יש ספר שנקרא פרי עץ אדר. יש שם סדר שקוראים במשניות, קוראים בזוהר הקדוש, דברים שקשורים ביום הזה. חיבר את זה הגאון רבי יעקב רקח, הוא היה מחכמי לוב, הוא חיבר ספר מיוחד לליל ט"ו בשבט, פרי עץ אדר. גם כן בספר לשון חכמים, שחיבר רבנו יוסף חיים, זה ספר יותר מפורסם, יש נוסח מיוחד לכבוד ליל ט"ו בשבט לומר אותו. מרן זכר צדיק לברכה, כתב שצריך ללמוד בהבנה ככל האפשר, לא לקרוא בלי הבנה. בפרט הדבר העיקרי שצריך לדעת, ללמוד בהלכות ששייכות לדיני ט"ו בשבט, דיני עורלה, דיני תרומות ומעשרות, או לכל פחות הלכות ברכות, ולהשתדל ללמוד בהבנה את הדברים, לא בקריאה בלבד. אדם שקורא בלי להבין, זה בקושי נחשב, אולי לא נחשב ללימוד בכלל, רק בקריאת הזוהר הקדוש, גם אדם שלא מבין זה נחשב קצת, יש בזה מעלה של לימוד. יש נוהגים להרבות באכילת פירות של אילנות בליל ט"ו בשבט, להראות בזה שהוא ראש השנה לאילנות, זה גם אולי איזה תיקונים על פי הקבלה, ומברכים על הפירות הללו ברכות הראויות להם. המנהג הזה הזכירו אותו כמה מקובלים, זה מנהג יפה. כמו שאמרתי גם כן בן איש חי, כתב שזה מנהג יפה. גם אצל מרן זכר צדיק לברכה, הוא בכלל לא היה אוהב כל מיני מנהגים שהם לא כל כך אין להם מקור, אבל דברים שלא על פי שורת ההלכה לא היה עושה, אבל לרגל ליל ט"ו בשבט, הוא היה הולך בעצמו כשהיה צעיר, היה קונה כמה פירות, והיה יושב עם בני משפחתו, היה מברך על הפירות ונושא דברי תורה בפניהם. פירות שמצויים בהם תולעים, כמובן צריך להיות ערני, לפתוח את הפירות, לבדוק אותם לפני שמברכים עליהם, צריך להיזהר מאוד בפירות שהם מוחזקים בתולעים, זה איסור חמור מאוד, יש לפעמים פירות שכל כל הצלחת מלאה תולעים, מי שאוכל תולעת אחת חייב עליה חמישה לבין, חמישה איסורי תורה. כמו שאמרו במסך הפסחים, דף חף דלת, זה משקץ נפשו, מתמת ליבו מעבודת השם. לכן היה הגאון רבי חזקיה דה סילבה, הוא היה הגאון באפרי חדש. הוא תקף את העניין הזה שהדרשנים דורשים הרבה דרשות, אגדות, פשטים על פרשת השבוע, רמזים. יאללה, אנשים נכשלים ביסור תולעים. צריך להעיר לאנשים שלא ייקחו סתם עלי גפן, יעשו מהם ממולעים, בלי לבדוק, בלי לדעת שזה בלי תולעים. בפרט צריך להיזהר בענייני תולעים בפירות שמצויים בט"ו בשבט, בפירות המיובשים. בפרט ובפרט בתאנים המיובשות, שהן מוחזקות בתולעים, והבדיקה שלהם קשה מאוד, קשה מאוד. המזהיר והניזהר ירבה שלמם כנהר. פרי חדש, זאת אומרת פרי שלא אכלנו ממנו השנה, לא אכלנו ממנו בעונה הזו, אפשר לברך עליו שחיינו וכימנו והגענו לזמן הזה. אנחנו נוהגים הספרדים להקדים ברכת הנהנין של הפרי, כלומר למשל ברכת בורא פרי העץ, קודם כל אני מברך בורא פרי העץ, אחר כך מברך שהחיינו, אחר כך אוכל. למה? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה יותר תדיר? מה מגיע בתדירות גבוהה יותר? ברכת בורא פרי העץ כל יום אנחנו מברכים. שהחיינו כמה פעמים בשנה. לכן ודאי שבורא פרי העץ היא קודמת, אני מברך קודם כל בורא פרי העץ, אחר כך שהחיינו. אשכנזים הפוך. הם אומרים לא, זה הפסק ויש להם עוד טעמים, לכן הם אומרים קודם כל ברכת שהחיינו, אחר כך בורא פרי העץ. אדם שיש לפניו, בשולחן של ט"ו בשבט, שני מינים של פירות חדשים, למשל אשכולית ואני יודע, ופומלה, מספיק ברכת שהחיינו אחת לשתיהם. דווקא באופן ששני הפירות היו לפניו, אבל אם היה לפניו אשכולית, ברך שהחיינו, פתאום אשתו באה, יש לנו גם כן, אני יודע מה, תותים, לא אכלת תותים, יש תות. על התות הזה גם כן, יכול לברך עליו שהחיינו. יש נוהגים להתפלל ביום ט"ו בשבט, שיהיה להם אתרוג מהודר לחג הסוכות. יש מפקפקים, מה הקשר? ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, לא הכוונה כמו ראש השנה שלנו, א' בתשרי, שנגזר מה יהיה עם האדם כל השנה. זה תאריך שהוא נוגע להלכות עורלה, לדיני תרומות ומעשרות, אבל באמת יש קצת טעם למנהג הזה, ולמעשה גם כן נהגו בו גדולים וטובים. הגאון מרן בן איש חי היה גאון עולם, ידע את סודות התורה, ידע את המשמעות של כל זמן וזמן, הוא מצא לנכון לכתוב בספרו שאפשר להתפלל על אתרוג ביום הזה. סיפרנו פעם שמרן זכר צדיק לברכה סבא, הוא היה אב בדין בקהיר בשנת תש"ט, 1948 זה היה, סוף 48', הקדוש ברוך הוא עזר לו באופן מופלא לקיים את כל מצוות התורה כהלכתן. אז היה פרצה מלחמת תש"ח היה בין מדינת ישראל החדשה לבין מצרים. לרגל המלחמה נסגרו הגבולות, לא היה אפשר להעביר שום דבר, אין יוצא ואין בא. וככה ידעו כולם באותה שנה לא יהיה אתרוגים, לא יהיו אתרוגים ליהודי מצרים. מרן זכר צדיק לברכה נשאר ככה, אין אתרוג. הוא היה דואג, היה מצפה לרחמי השם שיזמינו אתרוג גם בשנה ההיא. דאגתו לא ערכה זמן רב, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות. באותם הימים נשלחה אונייה נושאת כמה ארגזים מלאים אתרוגים מארץ ישראל, ככל הנראה הייתה צריכה לנסוע לאירופה, וכשהיא הפליגה נסחפה, לא יודע מה, תער רב החובל, הוא נכנס למים הטריטוריאליים של מצרים. ראו הצבא המצרי, ראה את האונייה, מיד תפסו אותה, החרימו את כל הסחורות שעליה וגם את האתרוגים. המצרים מסתכלים, רואים קרטונים עם משחקים, יודעים לעשות את זה, קרטונים עם אורז, יודעים לעשות את זה, רואים שקים עם פרפרי מוזר כזה, אמרו מה זה? שאלו ושאלו, אמרו להם זה היהודים, יש להם עניין עם הפרי הזה. העבירו את כל האתרוגים לראשי הקהילה היהודית בקהיר, שיעשו בהם כרצונם. כך זכה מרן זכר צדיק לברכה וכל צאן מרעיתו, ליטול ארבעת המינים כהלכה בשמחה ובטוב לבב. כך כתבתי בספר אביר הרועים חלק ראשון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.